ערב טוב, אנחנו עם חברת הכנסת דלית דיסטל, השרה לשעבר. שלום גלית.
שלום שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. אנחנו שומעים על איומים מאיראן ודיונים בקבינט, והחמאס מודיע ערב שאין עסקת שבויים. בקיצור, מכל הכיוונים.
תראה, צריך לומר ביושר, העניין הזה שיש עסקת שבויים אוטוטו, זה יותר ספין של התקשורת ממשהו שהיה באמת על השולחן. אני חושב שזה היה אחד הספינים, זה עדיין אחד הספינים הכי אכזריים שיש. האמת היא שסינואר לא מעוניין, מאוד קל להבין למה הוא לא מעוניין, ורק פעולה צבאית חזקה מאוד יכולה לשחרר את החטופים שלנו, זאת האמת.
כן, אנחנו הולכים ומגלים את זה מאוחר, הוא משך זמן לא רע, 3 חודשים יפים שהוא מצליח למשוך בלי כניסה לרפיח, בלי העצמה של המלחמה, גורם לכל העולם להתחיל לומר לנו לעצור, והחטופים עדיין שם, כלומר הוא משחק אותה לא רע.
מי זה הוא?
יחיא סינואר.
הוא עשה את העבודה, באמת, זה הסערה המושלמת. לדעתי הוא מכיר אותנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מדמיינים לעצמנו. הוא הרבה יותר חכם ממה שאנחנו מייחסים לו. אני חושבת שכל מה שקורה עכשיו הוא צפה מראש. הוא צפה את הקרע בעם, הוא ידע כמה החטופים בסופו של דבר יגרמו לפילוג פה. הוא באמת צפה את הכל מראש. ואנחנו כציבור צריכים להיות הרבה הרבה יותר חכמים מהאופן שבו אנחנו מתנהלים ומתנהגים, ולהבין שכרגע אין מקום לשום, לא מחאה, לא בחירות, לא באמת, שכל אחד ייקח את האג'נדה הפוליטית שלו ויניח אותה בצד. כרגע אנחנו חייבים להיות אגרוף אחד, אחרת אנחנו מתנהלים באופן לא הישרדותי, פשוט לא הישרדותי.
שאת רואה אתמול מפגינים שכמעט פורצים ממש לבית ראש הממשלה בירושלים, עוברים את המחסומים, את מעגלי ההבטחה של המשטרה, לפידים בוערים, זורקים לפידים לכיוון שוטרים, פרשים, שקבים מתחת למכתזיות ועוד ועוד. זה עיבוד רסן או שהמלחמה מביאה איתה גם דברים כאלה?
תראה, אנחנו לא בפוסט-טראומה, אנחנו בטראומה. לפעמים אני באמת חושבת תחשוב מה עברנו רק בשנים האחרונות, 5 מערכות בחירות, שכבר זה יכול מאוד לבלבל אזרח במדינה מתוקנת. 5 מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, מגפה עולמית שגם אנחנו עברנו, ואז הגיע הטבח, וישר לתוך הטבח מלחמה. אנחנו עברנו כציבור טלטלה, שבאמת אם אין לך עיניים רוחניות לראות את זה, זה באמת מכניס לחרדות מאוד 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 קשות. אז הרבה מזה זה פריקת עול. אבל בוא נגיד את האמת, יש טרמפיסטים שיודעים לקחת את החרדה הציבורית, את הטראומה הזו, ולתעל אותה למקומות של פילוג והסתה. ויש את אלה שמושפעים מזה. מעבר לזה אני רוצה להגיד שהמראות מול בית ראש הממשלה גרמו לי לתהות האם ראש הממשלה שלנו באמת מוגן. התחושה היא שהוא לא, התחושה היא שכוחות הביטחון לא עושים את כל מה שצריך, מערכת אכיפת החוק לא עושה את מה שצריך, בתי המשפט שמשחררת אנשים שאתה יודע, בכל מדינה מתוקנת כשעולים פורעים אלימים במסות לפרוע
יש גורם אחד שאחראי על זה, וזה השבק. בסוף מי שאחראי על ביטחונו של ראש הממשלה.
זה הרבה גורמים, אמרן. זה הרבה גורמים. זה ראש השבק, זה היועצת המשפטית לממשלה, שאגב פניתי באופן פומבי לראש הממשלה, בבקשה לתהליך הדחתה. היא קצת קשה לזכור, אבל היא אמורה לסייע לממשלה, לסייע בלהוציא את מדיניות הממשלה לפועל, הלכה למעשה היא לעומתית לחלוטין, זה לחלוטין סעיף שלפי החוק של מדינת ישראל מקנה לממשלה את הסיבה להדיח אותה.
אבל אולי היא ועוד גורמים כאלה מנצלים את המצב שאנחנו במלחמה, ויודעים שעכשיו הממשלה לא בנויה לצאת לתהליכים של הדחת יועצת משפטית, או כל מיני תהליכים שמזכירים לנו בחזרה את תקופת הרפורמה, והגורמים האלה מנצלים את זה.
חד משמעית, והגורמים האלה מאוד מאוד חזקים. אנחנו מדברים פה על שילוב של תקשורת, של מערכת אכיפת חוק,
כולל שר הביטחון?
שר הביטחון, תשמע, גלנט, אני כרגע, הוא מתעסק במלחמה, אני נמנעת מלבקר את ההתנהלות הפוליטית שלו. אני רוצה לתת לו ראש שקט, הלוואי ולכולם היה את אותה גישה לראש הממשלה שמתכללת הכל, שמה שמצוי על כתפיו בכל דקה נתונה לא עבר על שום מנהיג בעולם המערבי מעולם. אנחנו מדברים פה על מורכבות C, ובכל זאת שומרים מאוד יפה על השקט של הרמטכ"ל, שומרים מאוד יפה על השקט של ראש השב"כ, ראש אמ"ן, כל המחדלים שלהם כולם מניחים בצד, ואת מי תוקפים השכם והערב? את זה שבאמת עומד בראש הפירמידה. אין בזה שכל, אין בזה היגיון. אני חוזרת ואומרת, אנחנו מתנהלים, זה כבר באמת לא פוליטי, זה להתנהל באופן תועלתני כדי שלילדים שלנו תהיה מדינה לחיות בה, ואתה רואה אנשים שפשוט איבדו את יצר ההישרדות, באמת איבדו, כאילו, תמות נפשם עם פלישתים, רק לא ביבי. זה באמת, זאת התמונה.
כן, הרעיון להוביל את ישראל לבחירות, או להפיל שוב את הממשלה, זה רעיון ישן, שכל פעם מתלבש על, על, על צורות
כן,
ודברים חדשים.
אני קוראת לזה, מימרן, אני קוראת לזה מחאת הזיקיות, זה פשוט זיקית, שכל פעם מתחפשת למשהו אחר.
אבל עכשיו זה כבר סיפור של משפחות החטופים. בצדק או לא בצדק, נכון או לא נכון, ערבו אותם, הם התערבו. אנחנו מוצאים בסוף סיטואציה שברוב המחאות האלה לאחרונה שמים את עניין החטופים, זה הסיפור. ופה כבר קצת קשה לתקוף את זה, כי מה נאמר לאימהות שהילדים והילדות שלהם בעזה?
תראה, קודם כל, משפחות החטופים הן מאוד הטרוגניות. זאת אומרת, אנחנו שומעים...
נכון, יש, יש, ברור.
אני יודעת כי הם מגיעים אליי ללשכה, רבים מהם, הקולות שהם משמיעים, האידיאולוגיה שלהם, המחשבות שלהם, מאוד מאוד מגוון. ויש לא מעט משפחות חטופים שהם בעד הממשלה, והמחשבה על בחירות כרגע מחרידה אותם. פשוט לא שומעים אותם. זאת אומרת, גם פה לצערי, יש את אלה שנשמעים יותר ואת אלה שנשמעים פחות, אבל הם קיימים. ומעבר לזה, אני נמנעת לחלוטין מלשפוט הורים או אחים שקרוביהם נמצאים כרגע בעזה. הם מותר להם להגיד הכל, מותר להם לעשות הכל. אני יכולה להגיד לך שאם חלילה אני הייתי במקומם, אני לא רוצה לחשוב מה הייתי עושה. אז אותם באמת אסור לשפוט, צריך להרכין ראש, צריך לחבק, צריך להקשיב, צריך להתפלל. הטרמפיסטים שלוקחים באופן ציני את הכאב של המשפחות האלה ומשתמשים פה כדי לעשות את אותו דבר שהם רוצים לעשות, וזה הדבר היחידי שמעניין אותם, וזה רק לא ביבי, הם אנשים שבאמת, אתה יודע, אני מביטה בהם ואני אומרת, איפה הלב, איפה הנשמה, אני חסרת מילים, באמת. זה רוע צרוף, או פשוט רוע צרוף.
כן, את... מבקרת השבוע, או מתישהו בימים האחרונים, אצל הרב ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה.
כן, אחד מנקודות השיא של חיי האמת.
מאיפה, מה, איך?
תראה, נוצרה תופעה, אני מתחזקת. לתומי, זה שלי. ובגלל שזה עובר עליי, אז זה גם מוצא את עצמו בנאומים במליאה, וזה מוצא את עצמו בדברים שאני מפיצה ברשתות. ולאט לאט הקהילה החרדית אימצה את זה, והמון רבנים, באמת המון רבנים, והמון ראשי ישיבות, והמון מורות באולפנות, אומרים שהם מדברים על הטקסטים שאני כותבת, אתה לא יודע כמה זה מרגש אותי. ואז הגיעה גם פנייה מהרב אלבז, שכמובן נעניתי לה בשמחה עצומה, והגעתי לה, וזה היה באמת מפגש מאוד מאוד מרגש, הוא היה מאוד חם ומאוד מחזק. וככה הוא פנה לכל תלמידי הישיבה שם ואמר מילים מאוד חמות וטובות. באמת אחד הימים היפים שלי ונקודות השיא, אתה יודע, הרב אלבה זה בכל זאת. זה אחד הרבנים הגדולים ושאני מאוד אוהבת בלי קשר, וזה היה באמת מרגש.
מעניין, טוב, ממש מעניין לשמוע. אנחנו בתקופה עכשיו שבכלל שומעים את ה... הרבה מאוד קולות שמעצימים את לימוד התורה ואת הערך ההיסטורי העשיר של עם ישראל, דווקא בתקופה הזו שהכי קל לנגח והכי קל להגיד מה זה ולמה זה וכן תורם ולא תורם, ובדיוק ההפך, אז אני מגלה עוד ועוד אנשים, חברים, מסורתיים לגמרי, לא שומרי מצוות ביום יום, שבדיוק כל מה שקורה בחוץ בתקשורת עושה עליהם פעולה הפוכה. הם אומרים לא, בדיוק עכשיו אני רוצה להיות חרדי כזה, זה תחושה מעניינת.
כן, זה בדיוק כמו שקוראים נתניהו, זאת אומרת, אחרי הטבח היו המון קולות של ביקורת גם מהימין, ברגע שראינו איך השמאל מתנהג, צופפנו שורות אנחנו שומרים עליו אותו דבר עם החרדים. אני יכולה להגיד לך, כמי שגדלה בקהילה המסורתית, ברגע שראיתי שהמאבק נגד החרדים, המאבק שיש לו לצערים, מאפיינים אנטישמיים לחלוטין, הולך וגודל, אני מיד נעמדתי, אתה יודע, בראש התורן, וכל מה שאני עושה וכל מה שאני מתעסקת בו, זה באמת להגן ולשמור ולנסות להנגיש את החברה המופלאה הזו, באמת מורכבת, וחברה שיכולה לעשות בית ספר לציבור הישראלי בכל כך הרבה מובנים, כל כך הרבה מה ללמוד מכם, באמת.
בעיקר ערך לימוד התורה, אני חושב יותר מאשר חברה כזו או אחרת, או אנשים כאלה ואחרים, הערך האדיר הזה של לימוד התורה, זה הסיפור שיוצר, שעושה את החברה החרדית למישהי. זה בסוף השורש העניין.
נכון, אני חושבת ש... וגם כתבתי את זה לא מזמן, שאני לא רוצה לחיות יותר במדינה יהודית, שבה לא מבינים את החשיבות העצומה של תלמידי חכמים. אני מרגישה, אני שירתתי בצבא, הילדים שלי שירתו בצבא, כל המשפחה שלי שירתה בצבא. אני מרגישה אברך או התלמיד החכם שיושב ולומד דף גמרא, שומר על הילדים שלי בצבא, בדיוק כמו כיפת ברזל, בדיוק כמו טנק, בדיוק כמו פצצות. בלעדיהם, בלי ההשגחה הרוחנית של תלמידי החכמים, אני לא מאמינה שלישראל היה קיום של יום אחד פה. והנטייה לחשוב, אני, ואתה יודע, רק אני, רק הכוח שלי, רק היכולת הצבאית שלי, זה לא להבין את הסיפור היהודי, זה לא להבין את הנס בזה שחזרנו בדיוק כמו שהנביאים שלנו אמרו שנחזור, משהו שהוא באמת מעל הטבע.
עובדה ששרדנו אלפיים שנה בלי צבא, בניגוד לכל היגיון, עם הכי קטן, הכי נרדף, והיחיד ששרד. זה לא מסתדר היסטורית עם עמים גדולים אחרים.
שום דבר ממה שאנחנו ממרן לא מסתדר היסטורית. אנשים פשוט לא מסתכלים נכון על המציאות היהודית. היא מעל הטבע. היא מעל הטבע משתי סיבות. אחד, אין שום עם מבחינה סוציו-גיאוגרפית שעבר את מה שאנחנו עברנו ועדיין קיים. אין לזה מקבילה. זה נוגד כל שכל ישר. ושתיים, שהכל נצפה מראש, הכל נכתב מראש. כשאתה מחבר את זה ואת זה, אתה מבין שאנחנו מנוהלים, שיש לנו השגחה, ולכן דווקא היום, דווקא עכשיו, כשאנחנו באמת בסכנה קיומית, ההיצמדות לתורה, ההיצמדות לקדוש ברוך הוא, ההיצמדות לזהות היהודית שלנו, שהיא סיבת הסיבות, אנחנו פה לא כי אנחנו ישראלים, אנחנו פה כי אנחנו יהודים.
כן, אני תמיד אמרתי פה אחרי השביעי באוקטובר, שימו לב שהמחבלים הארורים האלה, מח שמם, לא צעקו התבחל דמוקרט, הם צעקו התבחל יהוד.
נכון, אני זוכרת את המחבל, באמת את המפלצת שהתקשר להורים שלו.
כן, יהודי, יהודי, תפסתי יהודי, עצרתי, כן.
אבא, אמא, הרגתי 10 יהודים, לא 10 ישראלים, לא 10 ציונים, 10 יהודים, וזה הסיפור. זה הסיפור, והנשק שלנו, בין היתר, הוא
חיזוק היהדות,
כן.
שיש לנו מדינה דמוקרטית ויהודית, וראינו איך אנשים מגיבים כשהם חשבו שפוגעים להם בדמוקרטיה, זאת היא הדרך להגיב כשפוגעים ביהדות?
תראה, זה בדיוק מה שאני מנסה לזעוק כל הזמן לציבור החילוני-ליברלי. כשאתם חשבתם שבאים ומטלטלים את אורח החיים שלכם מהקצה לקצה, כמובן שזה לא היה נכון, אבל זה מה שהם חשבו ואני מכבדת את זה. הם באמת, הם גם אמרו באופן חד משמעי, אין שום כלי התנגדות שהוא לא לגיטימי במצב שבו לוקחים ממני את הציוויון שלי, במקרה הזה הציוויון הליברלי חילוני. למה אין לכם את האמפתיה לציבור החרדי? למה כשהציבור החרדי בא וזועק את הנשמה שלנו, אנחנו פוחדים על החוויה החרדית? הרי זה הסיפור, לא פרזיטיות, לא פחד להילחם, לא פחד ממלחמה, הפחד לאבד את החוויה החרדית. ואני יודעת כמה בציבור החרדי גידול ילדים לכדי החוויה החרדית, הוא חשוב, הוא קריטי, הוא ראשון במעלה. לא מבינים את זה. אין, את אותה תחושה בדיוק שהם דיברו עליה במשך שנה שלמה, שנת הרפורמה, כרגע הציבור החרדי מרגיש קצת אמפתיה, קצת שכל ישר, קצת לפתוח את הראש ואתה יודע, לחשוב מחוץ לקופסה. אני באמת כואבת נורא את הכאב הזה, מאוד 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 כואבת.
הדברים יוצאים מן הלב, והלוואי ונגיע באמת לרגעים מאחדים, משהו, סביב משהו אחד שיכול לאחד אותנו, וזה רק היהדות, אין משהו שיכול ללכד כל יהודי מכל מקום.
ופה אני רוצה מימרן לומר לציבור החרדי, חשוב לי נורא, לכל הציבור החרדי שמקשיב עכשיו, אוהבים אתכם, עם ישראל אוהב אתכם, מעריך אתכם, גאה בכם, מדובר במיעוט קולני. אני יודעת שאתם מרגישים נרדפים, אני יודעת שאתם מרגישים במצוקה. אני רוצה שתדעו שמאחוריכם יש מיליונים, ואתם לא לבד. נורא חשוב לי שהם ידעו את זה.
מילים חזקות ומרגשות. חברת הכנסת גלית דיסטל, ישר כוח. תודה רבה.
תודה רבה.